טוב, את המקור הראשון אתם מכירו אותו מהגן. אמר רבי קוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. של צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. של רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. ובינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו, נכתבו לחיים וכו'. אז מה יוצא? שמה שאמרנו בראש השנה, שבראש השנה ייכתבון וביום צום כיפור ייחתמון, זה מיעוט. כי הצדיקים גם נחתמים כבר בראש השנה. נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים נחתמים כבר בראש השנה. אז מה? אז בגלל איזה כמה מסכנים שלא יתאפסו על עצמם בדיוק בראש השנה, כולנו צריכים להיות במתח 10 ימים. למה לשגע את כולנו? למה שכולנו לחשוב, אולי בדיוק אני הבינוני? מה יוצא מזה? חוץ מזה, נגיד בקיצור, ברור שזה לא חשבון מתמטי, נכון? כבר הרמב״ם שמביא את זה בהלכות תשובה. למדתי בהלכות תשובה? טוב, אז תאמינו לי בינתיים, אחרי זה תבדקו. הרמב״ם אומר, על פי הגמרא, שמי שרובו זכויות אז הוא צדיק, ומי שרובו עבירות הוא רשע, ונחצה למחצה בינוני, אז מה? אבל גם הרמב״ם אומר, זה לא מתמטיקה, כי יש עבירה שהיא שקולה כנגד כמה מצוות, יש מצווה שהיא שקולה כנגד כמה עבירות, אז אי אפשר לדעת, אז למי זה עוזר? אז מה זה בא, בקיצור, מה כל זה בא לומר לנו? את הדברים הבאים זכיתי לשמוע בעל פה, אבל ככה הם נכתבו אחר כך. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ובער הספורנו, הביט וראה שלא יהיה עניינך על אופן בינוני, כמו שהוא המנהג ברום. כי אמנם אני נותן לפניכם היום, לפני עם ישראל, ברכה וקללה, והם שני הקצוות וכולי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יש לכם, לעם ישראל, שתי אופציות, ברכה וקללה. ברכה זה שפע, זה נביאה, זה התחדשות, זה צמיחה, וקללה זה ההפך, זה התנוונות, זה התפוררות, חוסר. אז לעם ישראל יש שתי אפשרויות, או לפרוח או להתרסק. מה אין? אין אמצע. אין סטטוס קוו. זה כמו שכתוב פרשת כי תבוא, ואמרנו בראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. נכון? או בפרשת כי תבוא, כתוב, אתה תהיה לראש והוא יהיה לזנב. או בכללות, אחרי זה להפך. מה? זה כל מה שיש בבעל חיים? ראש וזנב? מה עם כל מה שבאמצע? אז בשבילנו, בתור עם ישראל, יש שתי אפשרויות. או שנהיה ראש, או שנהיה זנב. בתור עם ישראל, אין לנו אמצע. כלומר, או שנהיה ההשראה של כולם, שכולם יעריצו אותנו, או שנהיה הבדיחה של כולם, וכולם ישפילו אותנו. הגמרא אומרת, שישראל נמשלו לכוכבים, נמשלו לאפר. כשעולים, עולים עד לכוכבים, כשיורדים, יורדים עד לאפר. ובהיסטוריה כבר ראינו גם וגם. יסוד חשוב למדים כאן על פי פירוש הספורנו. התורה מלמדת שלא להיות בינוני. לא לחיות באופן של חציו לכאן וחציו לכאן, אלא לשאוף לשלמות בכל מעשיים. שלמות זה לא מושלמות. זה לא איזה פרפקציוניזם מטורף של להיות מושלם עכשיו, כאן ועכשיו. אבל לחתור לשלמות, לחתור למיטב, ולא טיפה פחות. למצות באמת מה שאנחנו מסוגלים. וכדברי הספרי, כאן, שהדגיש את השייכות שבין הנאמר בפרשתנו לנאמר בפרשת ניצבים ובחרת בחיים. זאת אומרת, הפסוקים מאוד דומים. הפסוקים בתחילת פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. עכשיו, זה ממש מקביל למה שבסוף פרשת ניצבים, ראה ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע וכו', ובחרת בחיים. אז אם נחבר את שתי האמירות האלה, שאותה אמירה, לבחור בחיים זה לבחור בברכה. כלומר, לבחור בחיים זה לא לשרוד, זה לא לא למות, אלא לבחור בחיים זה לבחור לגדול. לבחור לגדול למיטב שאנחנו מסוגלים. זה נקרא חיים. נקרא את זה בפנים, דהיינו, אין הכוונה רק כפשוטו לחיות, כלומר לשרוד, להישאר בחיים, אלא לבחור שלא להיות בינוני, לא לפסוח על שני הסעיפים, אלא מכוח מעשיך ועבודתך תגיע אל החיים השלמים. יסוד חשוב זה, נאמר גם בגמרא, בנוגע ליום הדין הקרב ובא עלינו לטובה. בינונים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, וביאורו. בעשרת ימי תשובה, אדם יכול להכריע את גזר דינו לטובה, על ידי תוספת מצוות ומעשים טובים. הקדוש ברוך הוא חפץ כי האדם יכריע את גורלו ודינו על פי מעשיו וצדקותיו לטובה. שאדם עצמו יפעל ויבחר בחיים, ולא יישאר בגדר של בינוני. זאת אומרת, בראש השנה אנחנו מאוד פסיביים. אנחנו עומדים למשפט, ואין לנו מושג מה קורה. אנחנו רק יודעים שאנחנו עומדים למשפט, יחד עם כל יצורי עולמים. ואז הוא שופט, וקטגור, וסנגור, אנחנו בכלל לא מודעים לזה. אפילו המצווה שיש לנו בראש השנה היא מצווה מאוד פסיבית. מה המצווה בראש השנה? לשמוע. לשמוע. לעמוד ו... לא, המצווה דאורייתא, כן, התקיעה בשופר, השמיעת השופר, זה ביטוי להמלכה. אבל המצווה בתורה זה לעמוד ולשמוע, לא לעשות כלום. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאר פסיבי. הוא לא ברא אותנו עם יכולת בחירה כדי שנהיה פסיבי. או כשהקדוש ברוך הוא נותן צדקה, אז כמו כל דבר, הוא נותן צדקה בצורה הכי שלמה שאפשר לתת צדקה. מה הצדקה הכי מעולה? יש מדרגות בצדקה, נכון? הצדקה הכי מעולה היא לא לתת לאדם את מחסורו, אלא לתת לו פרנסה קבועה. כלומר, לעזור לו לעמוד על הרגליים שלו. לא לתת לו אוכל, ללמד אותו מקצוע. זה הצדקה האמיתית, אומרת הגמרא. למה? כי לתת צדקה, אפילו לתת אוכל, אפילו זה מציל אותו מרעב, או לתת לו כסף, כדי שהוא יוכל לשרוד, זה מנציח את התלות שלו. הוא יישאר נזקק. צדקה באמת זה לעזור לו להפסיק להיות נזקק, לעמוד על הרגליים שלו. זה נתינה. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיים בתור מתנה, הוא רוצה, הוא נותן לנו מתנה כמו שהכי יפה לתת מתנה, שנהיה שותפים במתנה. לכן הוא אומר, בעשרה ימים האלה זה שלכם, תבחרו אתם בחיים. כי הרי אנחנו לא יודעים איפה אנחנו, נכון? אז מה המטרה של עשרת הימים? שנגיד, אולי אני בדיוק מהבינוניים, אז אם ככה הכל תלוי בי, אז צריך לעבוד. ואם אני אעבוד, אני עושה את עצמי, אני מכריע את עצמי. בקיצור, הימים האלה מלמדים אותנו לקחת אחרים. טוב, ואמרנו שכל אחד צריך לחשוב שהוא מהבינוניים. אמרנו מה זה לא בינוני, זה לא מתמטיקה, אבל מה זה כן בינוני. אומרת הגמרא במסכת ברכות. תניא, רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר הטוב שופטה, רשעים יצר השופטן, בינונים זה וזה שופטן. כלומר, שאלת החיים היא של מי אתה שפוט? מי שופט אותך? מה הכוונה? אומר הגר"א, צדיקים יצר טוב שופטן, רצונו לומר מנהיגן. שופט בעברית זה מנהיג, כמו תקופת השופטים. דבורה יושבת תחתון והיא שופטה את ישראל. הכוונה מנהיגה. שמה הכוונה? מנהיגן. ורצונו לומר שכל מחשבה ועצה הוא הכל ממנו. מה זאת אומרת? יש לאדם תמונת מציאות. מה זה החיים? וממילא, מה זה חיים שווים? מה זה חיים כיפים, נכון? כולם רוצים, כל בני אדם בעולם רוצים אותו דבר. שיהיו להם חיים טובים, החיים הכי טובים שאפשר. עכשיו השאלה היא איך מגדירים את החיים הכי טובים שאפשר. מה זה? מה כלול בהם? איך הם נראים? אז אצל צדיקים, אז יש את התמונת מציאות הזאת של האדם, שהיא מה שהיא הדבר הכי חשוב בחיים. כי כל המחשבות, כל הרצונות, כל הרגשות מתחילים מפה, מהנקודה הזאת. מה זה חיים שווים? זה השופט. זה מה שקובע את סולם הערכים. מה חשוב? מה שולי? מה מקסים? מה מגעיל? הרי אנשים חושבים דברים הפוכים. אז אצל צדיקים, אז יצר הטוב הוא שופטן. כלומר, כל מה שקשור ליצר הטוב, זה מרגש, זה מושך אותם, בזה הם רוצים להיות ראש גדול. וברשעים, להפך, ובינונים, מזה ומזה. נגיד, צדיק עלול לחטוא, אבל לא מתרגש מעבירות. רשע יכול לקיים מצוות, אבל לא מתלהב מזה. בסדר, הוא עושה. ובינוני, ככה, ככה. יכול להתרגש מקדושה, גם יכול להתרגש מטומאה. כאילו, לא באמת בחר. אז ככה זה נראה. מה השם? סליחה. נזר. כן, הם בחרו להתלהב מזה. אם הם ילמדו יותר, הם יבינו שמה שנראה מתלהב, שמלהיב, זה הפתח לגיהנום. אז מה כזה מלהיב? מבחירה. אבל כן, זה אומר שלא מספיק להיות דתי. כל עוד אנחנו לא מתלהבים מקדושה, לא עשינו את זה. כי זה אומר שזה חיצוני. זה כאילו לשלם מס.
זה לא להיות בינוני.
מה?
להיות בינוני זה לא להתלהב מזה ולא מזה?
כן. אז זה לא אידיאל.
זה
או לא ולא, או גם וגם. אז שאדם לא בחר, הוא על הגדר. הוא בסדר כזה. בפועל. כאילו הוא בעיקרון דתי. הוא יכול ללכת ל... איך זה נקרא? מופע סליחות מהמם. כאילו, ולהתרגש מהגיטרות ומהאורות, ונשמה שלו נשפכת מהשירים. ואחרי זה יום למחרת הוא הולך לאיזה מופע בידור אחר לגמרי, וגם שם הוא מתלהב. מה השם? סליחה. כן. אז מה? בסדר, שיש לנו סרטים את תשובה.
זה לא מה שנקרא.
זה מה?
אני לא חושבת שדרך
הסרטים
את
תשובה,
זה
איך
בן אדם
ירמה שאני כאילו כאילו לזה. לזה הם נועדו. אבל עוד מעט נראה, כאילו יותר בפירוט, כי רק התחלנו לגעת בזה. גם נראה יותר מה זה בינוני. אומר הרב חרל"פ, תלמיד של הרב קוק, יש להבין מה העניין הזה שאמרו חז"ל, שאם נמצא רובו זכויות, צדיק, ורובו חובות, רשע, מחצה על מחצה בינוני. אם נעימה, אם נאמר, דרך חי על פי המעשים עצמם, כאילו טכנית, מתמטית, אז מה יוצא? נמצא שהדבר מתחלף, כלומר, יכול להתחלף משעה לשעה. למשל, נגיד שמישהו קם בבוקר בינוני, שבשעה זו הוא צדיק, לפי שעשה מצווה אחת, ואחר כך התגבר יצרו ועשה שתי עבירות, נעשה רשע, או אם עבר עבירה אחת יעשה בינוני, מה זה כמו המשחק הזה, ים יבשה, ים, כאילו כל מה קופץ, צדיק בינוני רשע באותו יום, יכול להיות גם וגם. לא, לא נשמע. אבל העניין הוא ששני כוחות יש באדם, כמו שני כוחות כלליים, כוח טוב וכוח רע. יש, כלומר, כוח דומיננטי שמעצב טיפוס, מה שנקרא טיפוס חיובי, טיפוס שלילי. יש מי שיסתגל לעצמו שכוח הרע שבו אין בו כוח בו כי אם להיות מיעוט. בכוח הטוב, יש לו זכות להיות הרוב אצלו. מה זאת אומרת? יש מושג בביולוגיה שנקרא הומאוסטזיס, שזה שיווי משקל. שזה המצב האופטימלי, ככה זה עובד טוב. אז יש, מה? הומאוסטזיס. צדיק זה אדם שהשיווי משקל שלו זה בזה שהוא בתהליך טוב, והוא מוסיף טוב, והוא חי בקדושה. כך הוא מרגיש טוב, כך הוא מרגיש בבית. ואז, איך זה נראה בחיים? עכשיו, זה לא שהוא לא עלול לעשות עבירות, אבל אז מה קורה אם הוא נכשל? אומר הרב חרל"פ, ואז כל כמה שכוח הרע שלו יתגבר, לא יוכל להתגבר לעשות הרוב. וכל פעם שמתגבר הרע, לעומתו, מתגבר הטוב להיות הרוב. למה? כי אותו צדיק, אם הוא נכשל במשהו, הוא מרגיש כל כך נורא, אישיותית, הוא מרגיש כאילו הוא הפר לעצמו את השיווי משקל, את האיזון. אז הוא מרגיש צורך עמוק להוסיף הרבה קדושה, להוסיף הרבה טוב, כדי להרגיש שהוא מכיר את עצמו, להרגיש שהוא שוב בכיוון. כמו להגים שתקועים במחסום, אחרי זה נוסעים על 150 קמ"ש. להחזיר את מה שהפסדנו. שפת אמת אומר, איך נהיים צדיק? הרי רוב הצדיקים לא נולדו צדיקים ונשארו צדיקים. הם היו בינוניים והחליטו להיות צדיקים. אז מתי היצר רע התייאש מהם? אז הוא אומר, כשהיצר רע רואה שזה כבר לא משתלם לו, שעד שהוא כבר מצליח להכשיל אותם במשהו, אז תגובת הנגד שלהם כל כך אגרסיבית, מקבלים למצם עוד מצוות ועוד קדושה ועוד פרישות, שכבר לא זולה, זה לא משתלם לו, לא זולה יותר. עד שהוא כבר מצליח, הוא מפסיד. אז הוא הולך למקומות אחרים שמקבלים אותו בזרועות פתוחות. אז זה צדיק. אדם שבחר את הבחירה בחיים, החיים שלי זה להוסיף קדושה, להוסיף קרבת השם. ויש גם בהפך, שכוח הרע יתגבר אצלו, ויהיה הוא תמיד הרוב אצלו. אז איך זה נראה אצלו? ועל כן, בכל מה שהטוב מתגבר, לעומתו, מתגבר הרע להיות הרוב. זה כמו, נגיד, ניתן דוגמה, איזה רסר קשוח בצבא, שהוא פעם ויתר למישהו, עכשיו הבא שיפגש ממנו משהו, אין לו סיכוי. ומה הוא יגיד לעצמו? מה, אני עכשיו אתחיל לפטר לכולם? מה, נהייתי רכרוכי? לא! או אדם כזה, נגיד, הוא מקיים מצווה, אחרי זה מיד הוא אומר איזה משהו להגני כזה, הוא קורץ, הוא עושה משהו ציני, כי הוא רוצה להרגיש את עצמו, שהוא חזר לעצמו, שהוא נשאר איפה שהוא. כי זה מערער אותו, הטוב הזה. אז הוא מרגיש צורך לחזור למקרש הביתי. אז זה סימן שהוא במקום לא טוב. ויש ששני הכוחות שווים אצלו, ואין למו הכרעה. אז איך זה נראה אצלו? ובשעה שהטוב מתגבר, הרע מתגבר כנגדו, כלומר במקביל לו, ושניהם שומרים על שיווי המשקל. זאת אומרת, בן אדם שלא הכריע אסטרטגי, הוא פתוח להצעות מכאן ומכאן, אז ברגע שהוא מתחזק, יש לו גם יותר בלבולים, יש לו גם יותר ניסיונות. למה? כי הבחירה שלו היא להיות באמצע.
אבל
הרב,
יש...
מה
השם? דת שחר. כן. שמישהו
עולה
בדרגה, אז גם יותר הרע עולה. תמיד
אומרים
שכגודל
הצדיקות
של הבן אדם, כך גודל
היסורים
שלו.
נכון, אבל זה לא אותו יצרה של הרשע. כתוב, מה שאת מצטטת, זה הגמרא שאומר שכל הגדול מחברו יצרו גדול לימינו. הכוונה שיצר מתחזק יחד איתו. גם היצר עולה מדרגות. רגע, שנייה, אני אסביר למה הכוונה. למשל, שזה אומר כך, נגיד, יש אדם שיצרה שלו, הניסיון שלו בחיים זה להתפלל או לא להתפלל. אז יצרה כל הזמן מנסה להסיט אותו לא להתפלל. עכשיו יש אדם שאין מצב, הוא בטוח יתפלל. היצר רע הוא חכם, הוא לא מזבז אנרגיות איפה שלא יעזור לו. אז הוא לא מנסה לפתות אותו לא להתפלל, הוא מנסה לפתות אותו להתפלל מהר. אין לך זמן, אתה מהר לעבודה. פעיל מהר זה גם בסדר, הנה יש כאלה שלא בכלל לא מתעלים. יש אדם, אז זה היצר רע שלו, להתפלל מהר. יש אדם שאין מצב שיתפלל מהר, הוא תמיד יתפלל בכוונה. זה לא אומר שלא יצר רע, יצרו גדול. עכשיו יצר שלו, כשהוא מתחזק, גם יצר רע מתחזק. עכשיו היצרה מדבר אליו בשפה שמתחזקים. הוא אומר לו, בוא, תעשה שקט לאלה שיראו כמה נפל יפה, שהתביישו שהם לא מתואלים כמוך. זה היצרה שלו, להתגאות על אחרים, למשל. או לעשות מחלוקת עם אחרים שלא מתואלים כמוך.
אז כן, אבל ש... כי כאן אמרו המשפט שלי, בשעה שאתה מתגבר, הרב מתגבר
כנגדו. זה אצל הבינוני. זה אצל הבינוני.
נו, אז זה גם אצל הצדיק.
לא, אצל הצדיק זה לא שיווי משקל, כי כמו שאמרנו, היצרה כל הזמן מתחזק. כל הזמן היצר הבינוני, הוא לא החליט אם הוא יותר מקשיב ליצר הטוב או יותר מקשיב ליצר הרע. הוא לא בחר את הבחירה של החיים שלו. שאני שייך לטוב, אני שייך לקדושה. ואני רוצה זה, אני גם רוצה זה, אני חלק מהעולם, אני חלק מהתרבות, אני גם דתי. אז הוא רוצה גם וגם. אז היצר הרע שלו נראה ככה. כשהוא מתקדם בקדושה, היצר הרע מתחזק גם. להפיל אותו. אצל צדיק זה לא ככה. אצל צדיק, כשהוא מתחזק, גם היצר הרע מתחזק. כי לא מסית אותו לאותם דברים כמו קודם. הוא מדבר עליו בשפה של יצרה של צדיקים, כי יודע שאחרת לא יעזור לו. כן, אדר, נכון. כן, אבל אין לו יצר שאומר, היום אל תתפלל. למה? כי אין מצב.
יותר
ניואנסים,
יותר דקים, יותר כאילו חכמים.
בטח. הוא נהיה בניש. אומר, לא, לשם שמיים, שלא יגידו שדתיות לא מבינות כלום וסגורות וזה, חנוכות ולא בעניינים וזה, אז כן, דווקא נראה להם שאנחנו אותו דבר. מה את אומרת, שרה?
אני כאילו שואלת, לא
יודעת,
אצל
הרבנים
שלנו,
אצל
האדם התלמיד, כאילו, היום אנחנו מדברים על זה
לא, זה אצל הבינוני. אצל הבינוני... בדיוק. אצל הצדיק, כיוון שהוא בחר, שהוא רוצה תמיד תמיד להתגדל בקדושה, זה המטרה של החיים שלו, אז היצר הרע, גם אם הוא מנסה להתגבר, הרוב הוא אף פעם לא יהיה. כי אם הוא מצליח במשהו, הצדיק מרגיש שמשהו פה התערער, ואז הוא מוסיף בקדושה עוד יותר. כל פעם שיש איזה נפילה קטנה, הוא מוסיף בקדושה פי כמה. כי אחרת הוא מרגיש מעורער. אצל הבינוני זה לא ככה.
מה?
הוא מנסה להפיל אותו במה שהוא יכול. ואז אם הוא מפיל אותו דבר קטן, אתה רואה, כל הצדיק שלך לא שווה כלום. אתה סתם צבוע, אז תעזוב הכל. אל תהיה חצי חצי, או שתהיה צדיק גמור או שתעזוב. זה היצרה של צדיק.
גם
אם
כאילו אומרים שהשם הזה כאילו
זה חוט השערה.
אבל
היצרה שלנו בקדושה, זה בדיוק העניין. שהרבה פעמים שהצדיק הוא באמת לשם שמיים. וגם היצרה שלו הוא כאילו לשם שמיים. והקדוש מדקדקי אותו, בחוט השערה, כי בתור צדיק הוא היה צריך להבחין שזה יצר הרע, למרות שהוא מדבר בלשון של קדושה. נגיד, האדם הזה, שיש לו יצר הרע, לבזות אחרים שמדברים בתפילה, אבל להשפיל אותם בפומבי. עכשיו, הוא לא אומר לו, שלום, אני יצר הרע, באתי להחטיא אותך, באתי לעשות מחלוקת. הוא אומר, הנה, לכבוד השם, לכבוד התפילה, תצעק עליו. בדיוק, אז זה כחוט השערה. ברוך השם, השם מה שתעשה, יש לי עולם מעניין. ולכן, אנחנו בעמוד 2 למעלה. מי שהגיע בתכונתו למדרגה, שיהיה הטוב המתרבה בו, זה נקרא ברכה, ובתהליך של התפתחות, הוא צדיק. אף על פי שבוודאי חייב לעשות תשובה על כל חטא וחטא. זהו מה שנוגע לפרטיות הדבר. כלומר, החטאים אצל הצדיק הם כשלים נקודתיים. אבל זה לא משהו שמשתלב באופן טבעי בחיים שלו. הוא בחר בחיים לכיוון השני. ואם הוא נופל, פעם ב. אבל אם באים לדון עליו, כלומר, כמכלול, לאיזה סוג הוא שייך, הדין נותן שהוא צדיק. ומי? כן, כי הוא כל הזמן בכיוון של גדילה. זה צדיק. טיפוס של צדיק. ומי שהגיע בתכונתו להיות רובו רע, מקומו בסוג הרשע. זה האנטי, הלועג, ציני, כרוני. וכן מישהו מחצה על מחצה, הוא בינוני. מבחינה רוחנית, הוא בחר להיות טיפוס מתנדנד. קצת וקצת, גם וגם. אלא שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אם הוא עושה תשובה על כל פנים על איזו עבירות, הוא מגיע להיות בתכונה שהטוב הוא רוב אצלו, אז נחתם לחיים. זאת אומרת, אמרנו שחז"ל אומרים את כל התיאור הזה של עשרה ימים, של צדיקים נכתבים ורשעים ובינוניים, זה שכולנו לחשוב, אולי אני בינוני. אז אם אני בינוני, אז מה? אז זה הזמן להחליט. בעשרה ימים האלה, השנה עוד בזמני, זה זמן של עיצוב. הבטון עדיין רך. נכון, יש ילדים שאוהבים ישר לכתוב את השם שלהם או להטביע כף רגל, כי זה יישאר לתמיד. אז ככה, בשנה, זה ימים מעצבים. מה שנבחר עכשיו, בימים האלה, זה מה שיקבע איך השנה שלנו תיראה. אז עכשיו אפשר לטות את כף המאזניים הזאת לכיוון הטוב. להחליט, להפסיק להתנדנד, לבחור בחיים של שאיפה לקדושה, של שאיפה להתחזקות, כל הזמן. וזה חותם אותנו לטובה. כן. את מה השם? קודם כל לא אם, בטוח נופלים. ואיך עושים את זה? זה כל אחד והעניין שלו. אבל באמת מאוד חשוב, לא שזה לא יהיה רק החלטה עקרונית, כן, אני רוצה להיות באמת טובה. אז לראות מה אפשר להוסיף, מה אפשר להוסיף בלימוד תורה. נגיד שיסודות האמונה יהיו בהירים, שנבין במה אנחנו מאמינים. בתפילה, שנבין מה אנחנו אומרים, לא עולה מלמל כמו בגן, דברים שאנחנו לא מבינים, כי אין סיבה שלא נבין. במידות, מה רוצים, בהלכה, מה אפשר לתקן. פשוט לבדוק, לפרט את זה לפרטים, ושזה יהיה דבר מדיד. כשיהיה, נגיד, אחרי שבוע לבדוק, הצלחתי, לא הצלחתי, התקדמתי, לא התקדמתי. וככה, משלב לשלב. טוב, מה שנראה עכשיו, שצדיק, בינוני ורשע, זה לא רק שלושה סוגי טיפוסים בחברה, זה גם שלושה קולות, אפשר לקרוא לזה, או שלושה רבדים באישיות של כל אחד מאיתנו. כלומר, בתוך כל אחד מאיתנו יש צדיק, יש בינוני ויש רשע. הנה, למשל, במקור הבא, וכזה באר, מרן, זה צהל, ניסוח חשוב את המאמר, רשעים גמורים נכתבים ונכתמים, היינו, חלק הרשע שבקרבו נכתב למיטה. היינו, לביטול גמור. בשפה יותר עכשווית, אומר רבי יהושע שפירא, כל נפש אנושית מורכבת ממארג רחב של רכיבים. כלומר, בכל אחד מאיתנו יש חלקים טובים וצדיקים, חלקים רעים ורשעים, וחלקי ביניים. בראש השנה, החלק הצדיק והטוב שבאנו נחתם לחיים טובים, ומקבל תוספת חיים אלוקי, כמו שאמרנו, ברכה. למה? כי בראש השנה הקדוש ברוך הוא משפיע חיים חדשים. שעל זה אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים. אנחנו רוצים להיות חלק מהחיים החדשים, מהקומה החדשה הזאת. אז כל הטוב שבאנו מתחזק, מקבל הערה חדשה, שדרוג. לעומת זאת, החלק הרע שבאישיות, כגון גאווה, כעס ועבירות, נידון למיטה. כלומר, השם יתברך מחליש את כוחו ומבטל את התוקף הקיים בו. כלומר, המקומות האלה בנפש נהיים תלושים, חסרי חיות. ואם אדם מזדהה עם המקום הזה, אז החיים שלו בכלל מתערערים. נחכה שהחגים כבר יעברו. כוחות הביניים שבאנו, שהם חצי-חצי, שאינם טובים ואינם רעים, כגון אלה השייכים לתחום החולים, כלומר, התחום האפור, נבדקים בימים אלו. אם הם ירתמו לקדושה, הם ידונו לחיים. מה השם? דס דבורה. ענת דבורה. כששאלתי כבר, זה היה בשנה שעברה. בתוך כל אחד מאיתנו יש צדיק בינוני ורשע. בסדר? כי יש את הצד שממש רוצה להיות טוב, יש את הצד שממש לא בא לו, ויש צד שהוא כזה ככה, באמצע. עכשיו, מה קורה בראש השנה? הצד הטוב ש... עכשיו, מה קורה בראש השנה? הקדוש ברוך הוא מולך על העולם באיכות חדשה, וכל העולם מולך קומה לקראת הגאולה. כל שנה העולם מתקרב לגאולה. עכשיו, יש חיים חדשים, חיים של קדושה. אז הצד של הקדושה שבאנו מקבל פוש, חיסון שלישי, בוסט כזה שדוחף אותו, הנה, ככה. כי זה מתאים לו, הקומה החדשה הזאת. הוא שמח בה. הצד הרשע שבאנו מרגיש כזה מנותק, מבולבל, מבלבל, כזה, מה קורה? כי העולם עולה קומה ואין לו שם מקום. והצד הבינוני שבאנו תלוי ועומד בעשרת ימי תשובה. הבינוני זה הרוב, מה שנקרא הרוב הדומם, הקולות הצפים, אלה שמכריעים את הבחירות. והשאלה של החיים, אם הוא יבחר להקים קואליציה, עם הצדיק או עם הרשע. בעצם אנחנו מזדהים עם הבינוני שבנו. למה? כי כשהצדיק שבתוכי מדבר אליי, הוא מדבר בגוף שני. נו, מה יהיה איתך? תביני שתתחזקי, כאילו, תקלטי. כאילו זה מישהו אחר. הרשע שבנו גם מדבר עלינו בגוף שני, בדרך כלל. לא כדאי לך, ומי אמר וזה. אז מי זה אני? עם מי אני מזדהה? עם הבינוני. כי הבינוני זה אני בחוויה שלי. ובתוכי יש צדיק ורשע שמנסים למשוך אותי לשני הקצוות. אבל אני זה הבינוני. אז את האני הזה, בעשרת ימי תשובה, אנחנו אמורים להכריע לטובה.
כמו שבעצם כל שנה אנחנו
כאילו,
מאותו
בינוני, אבל
במדרגה
האחרת שלו?
כן.
תמיד אנחנו בינוניים, אנחנו לא בינוניים.
כן. גם בצדיק הגדול, יש לצדיק שבו, את הבינוני שבו, ואת הרשע שבו. אז גם הצדיק, לעשות ימי תשובה, צריך להכריע את הבינוני שבו לצדקות. לכן, זו התשובה למה ששאלנו בהתחלה. מה, באיזה כמה מתוסבכים כולנו צריכים להיות במתח 10 ימים? זה לא. כולנו כאלה, במובן מסוים. וכולנו זוכים ומחויבים בימים האלה לרומם את הבינוני.
המשימה זה רק הבינוני?
מה השם? לא רק, אבל בעיקר. בימים האלה. כלומר, להחליט לא להיות בינוני. לחבר את הבינוניות שבאנו, כלומר, את הממוצע של החיים, את הנורמה של החיים, לגייס אותה לקודש. זה עיקר העבודה של הסרטים התשובה. כי זה ימים של קדושה של ראש השנה, אבל בימי חול. אז זה כזה משהו כזה ש... עד רבה, בתוך החול, בתוך הפשטות, לחיות ברוממות. זה מה לא רלוונטי? לא. לא, לא, זה לא לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. כאילו, מומלץ להפסיק לעשות עבירות גם בעשרת ימי תשובה. בעיקר. אבל זה לא עיקר... אבל כל זמן יש לו את המתנה שלו. כמו שהמתנה של פסח זה חירות, המתנה של סוכות זה שמחה. המתנה של עשרת ימי תשובה זה היכולת לגאול את הבינוני. והבינוני הזה, טוב, נגיד זה בהמשך, אם יהיה זמן, כנראה שלא. הבינוני הזה, אז נגיד זה עכשיו, עוד רגע, סליחה. הבינוני הזה הוא האויב הגדול שלנו, יותר גרוע מהרשע. למה? כי לרשע שבתוכנו, אנחנו יודעים לקרוא רשע, אנחנו גם יודעים להיזהר ממנו. אבל בינוני שבתוכנו, אנחנו לא מבינים שהוא זה שתוקע אותנו. זה כמו, יש איזה צוואר בקבוק. למה אנחנו לא יותר? אפשר להיות יותר, נכון? יותר בתורה, יותר בעבודה, יותר במידות, יותר בהלכה. אפשר להיות יותר, למה אנחנו לא יותר? כי משהו בתוכנו תוקע אותנו. מה זה המשהו שתוקע אותנו? הבינוני. שאנחנו מתפשרים על הבינוניות. בסדר, אז אני לא הייתה צדיקה הכי גדולה. מה, אני הרבה יותר טובה מהרבה אחרות. אז אנחנו בינוניים. וזה תוקע אותנו. אז בעשרת ימי תשובה צריכים לבחור, לא להתעקע. באמת לגדול. לחבר את החיים לקדושה. זה ההגדר. כן, מה השם?
אדר.
כן.
זו תשובה אמיתית עם
הרשע. אדר א' ואדר ב'. שנה מעוברת.
זו תשובה בעבודה אמיתית, אם אנחנו בראש אומרים לעצמנו שזה רק לעשרת ימי תשובה.
לא, זה לא כמובן רק לעשרת ימי תשובה. עכשיו, עשרת ימי תשובה זה הזמן להסתכל על הבינוני שבו, ולהגיד לו, אל תהיה בינוני, בוא תגדל. זה הזמן להפסיק להיות בינוני. נדלג מקור אחד, שניים, תראו בעמוד 2 למטה, דוגמה לזה. ויש לכל אדם, זה הלכה, לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת ימי תשובה. וספק עבירה צריך יותר תשובה מעבירה ודאית. כלומר, אם אני יודע על משהו מסוים, אני יודע שעשיתי עבירה. ומשהו אחד אני לא בטוח, לא יודע בדיוק מה קרה שם, על זה צריך יותר לחזור בתשובה. מאשר על עבירה ודאית. למה? כי עצם זה שאני יודע שזה עבירה, אני יודע שזה רע, אני יודע שפה זה האויב שלי, אני יודע להיזהר, אני רוצה לשמור מרחק. אבל הספק הוא כזה אפור. לא נורא, אנחנו עושים לעצמנו הנחת סלב. אולי זה בכלל היה בסדר, וזה די בסדר, וזה... ופה זה מה שתוקע אותנו. הנכונות להישאר בספקות האלה. אני צריך להחליט, לברר. בשפה של היום, הבינוני זה שאנחנו מכילים את זה, שאנחנו לא לגמרי בתהליך של... אלא בסדר, לפעמים, גם, בעיקר, אבל גם לא. את זה אסור להכיל. זה הבינוני שצריך להתמודד איתו. וזה הזמן, בעשרת ימי תשובה. הנה, למשל, הנה, זו אמירה מובהקת של בינוני. לא צריך להיות קיצוני לשום צד. צריך לדעת ליהנות מקדושה ומתורה, גם צריך ליהנות מכל מיני דברים.
Thank you.
כן, אבל העניין הוא לאיזה כיוון הוא מוליך את החיים שלו. אם הוא מתפשר על הבינוניות הזאת, או שהוא אומר, אני מתחייב לעצמי, להשתדל להתקדם כמה שיותר, מה שנצליח, אני אצליח. התפקיד שלנו בחיים לא להצליח. התפקיד שלנו בחיים הוא להשתדל נכון. אז להשתדל נכון זה להתחייב להיות בתהליך תמידי של התחזקות, של התקרבות לקדושה. וזה נקרא צדיק. ומי שלא מוכן להתחייב לזה, במקרה הטוב הוא בינוני. אז זה בדיוק העניין. נכון? נכון?
אין פה שום אמת.
לא שאין פה שום אמת, יש פה כמה פירורים של אמת עם הרבה ילדותיות ודמיון. כי החזרה שלהם בתשובה זה בעצם חוויה, בעיקר. חוויה של פחד, חוויה של ריגוש. כי ימים נוראים, ויום כיפור, ושמנו בגדנו טטטה, כל האלף בית. עכשיו זה מרגש, וזה תופס, וזה באמת מפחיד. אחרי זה כשעוברים למקום אחר, כאילו מכירים את זה, כאילו יש את זה גם אצלנו. נגיד, יש פה מישהי שפעם הייתה לתפילה ממש טובה, מעומק הלב? איך מרגישים אחרי תפילה ממש טובה? יו, מעכשיו אני בחיים לא אכעס, ובחיים לא אדבר לשון הרע. כאילו בטח, בחיים. או לפחות שעתיים. כי זה חוויה. חוויה לא מחזיקה. כי הרגש הוא עולה ויורד, תמיד. אבל בחירה אסטרטגית לחיים כן מחזיקה. אם הבחירה אמיתית, ועומדים בניסיונות, ונופלים ומתעקשים לקום אחרי הנפילות, וחוזרים לאותו מקום, אז לכן, על זה אנחנו מדברים, על הבחירה האסטרטגית. לעשות שינוי בחיים, לא להתרגש. בסדר. אז במובן הזה, כאילו, מה שהם מתקבלים, מה שהתשובה שלהם מתקבלת, כאילו, יש התורת חיים מקוסוב אמר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. מה הכוונה? כמו שאתה מבקש סליחה, ככה אני סולח. נכון, יש סליחה ויש סליחה. יש סליחה כמו של ילדים בגן. נכון, שני ילדים רבים, עכשיו הגננת מעמידה אותם אחד מול השני, בקשו סליחה אחד מהשני, טוב, סליחה. טוב, גם סליחה. יופי, ממש מרגש. ויש אם ילדם יודע שהוא פגע והוא מבין את גודל, יו, סליחה. כשהוא שומע בדיוק את הניואנסים הדקים האלה של איזה סליחה אנחנו מבקשים. וזה השערים שנפתחים, בהתאם לאיכות הסליחה. טוב, אז מקור אחד למעלה. אומר הרב, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כלומר צריך לתקן את השלילי, כמובן. כן, כלומר כך צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה למקור שורשן. ולהעירן באור של גדולה. עברית. אומר הרב, כמו שיש לנו אתגר להתמודד עם המידות הרעות ועם המעשים הרעים, עם החולשות שלנו, יש לנו אתגר להתמודד גם עם הדברים הטובים, הקטנים, ועם המידות הטובות, אבל בצורה בסיסית כזאת. כן, יש בנו חסד, יש בנו אהבת השם, יש בנו כלליות, אבל ככה. אז כמו שצריך לתקן את הצד השלילי שבנו, צריך לרומם את הצד הטוב הקטן שבנו. טוב, עד כמובן מאליו, כי הכל צריך לרומם. עכשיו החידוש, במשפט הרב. אומר הרב, וכשם שמועילים לעולם כולו בעליית, כלומר בהעלאת המידות ומחשבות הנפולות, כלומר הרעות, כך ויותר מועילים ומיטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות ומחשבות הקטנות שעולות לאורה גדולה. עוד פעם, בעברית. הרב אומר שכשמתקנים מידות רעות ומחשבות רעות, זה מתקן את העולם. מתקן אותנו, מתקן את העולם. כשמרוממים לגדלות מידות טובות קטנות או מעשים טובים קטנים, זה מתקן ומרומם את העולם. מה יותר מתקן? העלאה של הבינוניות, העלאה של הקטנות. היא יותר משמעותית מאשר התיקון של הרוע. כן, את מה השם?
איילת.
כן.
כשאתה אומר
להם, מה עשיתם
דברים
קטנים,
זה כאילו
במילים? כן, בדיוק. כלומר, לעבור מ-0 ל-1, או ממינוס ל-1, ואת ה-1 הזה, להתחיל להניע אותו לתהליך, אז ההנאה, ההתנאה הזאת של התהליך היא יותר חשובה, יותר משמעותית, מאשר השלב הראשון של התיקון. למה? אני חושב שחלק מהתשובה נמצא במשפט הבא. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות, אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה. זאת אומרת, חזרה בתשובה באמת, זה לא אקט, זה לא אירוע בחיים של האדם. זה לא לעבור מהמגזר החילוני למגזר הדתי. חזרה בתשובה זה להיות בתהליך. לכן הבן אדם הוא נקרא בעל תשובה. בעל תשובה, רב ציודה אמר, זה כמו בעל לשון הרע. מה זה בעל לשון הרע? זה לא אחד שמדי פעם נפלט לו, זה טיפוס כזה שהוא רחלן. או בעל צדקה. זה לא אחד שנותן כשבקשים, הוא מחפש, הוא ראש גדול בנושא של צדקה. אז הוא נקרא בעל צדקה, הוא נקרא בעל לשון הרע. זאת אומרת, בעל תשובה זה טיפוס. כל החיים הוא בתהליך של תשובה. ומסיים הרב, והיא התשובה הגמורה. שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. אז כמו שאמרנו קודם, שבכל אחד מאיתנו יש צדיק בינוני ורשע, אז גם בתוך כל אחד מאיתנו יש צדיק גמור ויש בעל תשובה. כלומר, בתוך כל אחד מאיתנו יש צד שתמיד טוב, תמיד היה טוב, תמיד נקי. בכל אחד מאיתנו, תמיד. ובכל אחד מאיתנו יש גם צד שהוא תוסס, שהוא מבעיר אותנו, שהוא רוצה שבאמת נגדל. זה הבעל תשובה שבתוכם. אז כשהגמרא אומרת שבעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים, אז היא מתכוונת גם שבתוך כל אחד מאיתנו, הבעל תשובה שבתוכנו הוא יותר גדול מהצדיק גמור שבתוכנו. למה? כי הוא זה שיקדם אותנו. והצדיק גמור, לפעמים, מרוב שהוא מרוצה מעצמו, הוא לפעמים יכול לראות ככה. צדיק גמור. כאילו, הלך עליו. כי הוא תקוע. הוא תקוע בצדקות ההתחלתית שלו. ואין בו את המחויבות להתרומם. אז 10 ימי תשובה, זה הזמן להחליט לכל השנה ולכל השנים, לא להיות בינוני. כי זה הסימן מה באמת אכפת לנו. כי מה שבאמת אכפת לנו, אנחנו לא מסכימים להיות בינוניים. נגיד, יש אנשים, הם לא רוצים לנסוע באוטו שאיכשהו אפשר לנסוע איתו. רוצים לנסוע באוטו טוב. לא מוכנים לגור בדירה שאיכשהו אפשר לגור בה. רוצים לגור בדירה טובה. בסדר, אז יש אנשים ויש אנשים. אני אגיד, אבל אף אחד לא רוצה בעל שאפשר איכשהו לחיות איתו. או ילדים שהם בסדר, נכון? במה שבאמת יקר לנו, אנחנו רוצים את הכי טוב שיכול להיות, נכון? אז אם התורה והמצוות והמידות יהיו במקום הזה, שרוצים את הכי טוב שיכול להיות, אז ככה החיים שלנו ייראו. אז באמת נשתדל שזה יהיה הכי טוב שאפשר. ולא, בסדר יחסית, זה לא נורא. כן. מה השם, סליחה?
שואה.
כן.
אמרת ש...
לא אני אמרתי. הרב אומר שכשם שמועילים לעולם ומטיבים את העולם בזה שהם מתקנים את הרע להיות טוב, עוד יותר מתקנים את העולם כשכל הזמן רוצים את הבינוני לעלות לגדלות.
איך
אני
מתקשר אבל לצדיקים ולבעל תשובה?
שצדיק זה אחד שהוא בסדר, אי אפשר לתפוס אותו על שום סעיף. בעל תשובה זה אחד שאומר, אז מה אם זה בסדר? זה יכול להיות הרבה יותר גדול. תחזור בתשובה, הוא אומר לצדיק.
השפעה של מוחלט ולא, כאילו זה...
מה זאת אומרת מוחלט?
כי דיברנו על הצד השלילי והצד שהוא...
והצד
הטוב.
והצד הבינוני. אמרנו שיש ככה, יש להעלות משלילה לחיוב, ויש את הבינוני לרומם לגדלות. אז מה יותר גדול? איזה עבודה יותר גדולה? בסופו של דבר, אומר הרב, להעלות את הבינוני לגדלות זה יותר גדול מה שלהפוך את הרע לטוב. למה? כי להפוך את הרע לטוב, זה כאילו רק להעביר אותו את הגבול. אבל אחרי שהוא כבר בתוך הגבול של המקום הנכון, הוא צריך להגיע הביתה. אז הוא צריך לעשות עוד דרך. לא להגיד, בסדר, אני כבר דתי, החלטתי. זה מינימום. ובדברים שבאמת אכפת לנו, אנחנו לא רוצים מינימום. אנחנו רוצים מקסימום. ברגע שאדם רוצה מקסימום, הוא לא בינוני. בינוני זה שלא רוצה מקסימום. עכשיו זה סביר. מי שרצתה לשאול? טוב, שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה, שנזכה באמת להיגאל מהבינוניות ולגדול. זאת השנה, יש לכם שנה מעוברת, שנה שמיטה, הכי טוב שיש. תודה רבה.